שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של כתיבה 101 עם רן לוי, שלום שלום.
אהלן.
ועם זיו גיטרו, אנוכי, הנמצאים
כאן. מה העניינים זיו?
אני טוב, אני במרתף. אני מדבר לכם במרתף. מהמרתף שלי.
מה אתה עושה במרתף?
במרתף הזה אני מאזין לאנשים סביבי. מסתבר שהמרתף שלי... כולל, לא יודע, משהו באודיו שלו מאפשר לי להזין בצורה די שלא לא משאיר מקום לדמיון לחדרי מיטות של מספר שכנים.
בוא'נה, אז אתה יכול להזכיר את המרתף שלך? בוא נעשה את מפגש המאזינים הראשון שלנו במרתף שלך.
לעיוורים חובבי פורנו, כאילו, יכולים לשבת שם ומבחינתם זה אותו דבר, סרט או לא, לא יודע.
תשמע, אולי זה נותן לך גם השראה על הכתיבה, אני לא יודע, אני מבחינתי זה יכול להיות שזה רק מסיח את דעתי.
יש סרט שאני לא זוכר בדיוק מה קורה שם, זה על קבוצת חברים שהחברות שלה מתפרקת, בנים, בנות, בני זוג, אנשים בודדים, בכל מקרה יש אחד מהם שמקליט את עצמו, מקיים יחסי מין, וכשהוא מתאמן, הוא מאזין, זה בטייפ, זה סרט ישן, הוא בטייפ, קלטת, מאזין לעצמו, נאנח ועושה סקס. אני לא זוכר מה העניין שלו. זה הסרט מאוד טוב, אגב, לא, ממש לא פורנוגרפי, הוא מאוד מעניין. אני אמצא את השם אולי ושים אותו איפשהו.
כל כך טוב שזה מה שאתה זוכר בעיקרון, אתה אומר.
כאילו זה והסצנה שבה הבחור הזה שכולם חושבים שהוא גבר, כי הוא כל הזמן משכיב או שוכב עם נשים כל הזמן, מתאר די בנונשלנטיות על החוויה המינית הגברית שהייתה לו בחייו, וכאילו, אתה יודע, עובר הלאה לסדר היום בזמן שכל השאר מסתכלים ולא יודעים איך להקל את זה. סרט מגניב, אני אהבתי.
סרט עשוי טוב, הפתעה מזכרת.
כן.
טוב, שזה האמת היא מביא אותנו יפה בכניסה חלקה אל הנושא של הפרק שלנו הפעם.
אין ספק שכניסה חלקה היא מה שאנחנו צריכים.
אנחנו מפנים, שהרמיזות האלה הולכות להיות פחות יותר לכל אורך הפרק. יפה. אם יש מאזינים מתחת לגיל, מה הגיל החוקי היום? 16 או 18?
30.
מתחת לגיל 30, רבותיי. אתם מצב טוב, אנחנו כבר... אנחנו נדבר היום על... בוא נגיד ככה. השם שאני בחרתי הוא איך לכתוב סיפור סקס טוב.
כן.
אבל בעצם, סקס פה אני חושב שהוא לא הנקודה. זאת אומרת, זה נחמד שיש, אבל זה לא הנקודה. א', כי אנחנו סופרים, וסופרים לא נהנים מהרבה מהדברים האלה, אני חושב, בעיקרון. תראה, אם אנחנו חווי קולנוע, אולי כן.
רן, אתה... זהו, עכשיו אנחנו יכולים לדבר על מה שאנחנו רוצים, כי יש לנו...
איבדנו חצי מהמאזינים טוב.
איזה חצי? אפס האזנה עכשיו. מרגע זה אף אחד לא מקשיב לנו.
תראה, אני לא יודע, כמה להמינגווי? כמה המינגווי היה לו?
כל הזמן, עם אשתו, כל הזמן.
עם אשתו?
לא רק זה, הציעו לו כל הזמן. לסופרים יש סקס אפיל מטורף. אתה יושב בצד, בפינת החדר, באיזשהו פאב, אתה לא צריך להתחיל עם בנות. אתה יושב וכותב עם מחברת או על... עדיף שלא על מחשב, כי ישר מקשרים את זה לאיזה הייטק. עם מחברת ככה, עם איזה כובע ברי יפה ובגדים שחורים, ובנות מפילות את עצמן על רגליך. שזה כואב, אבל...
זה המלצריות.
זה המלצריות. תזיז את הרגל רגע, כי הן מפילות גם... בקיצור, לסופרים ולסופרות יש חיי מין עשירים. בסדר? בואו נתחיל משם.
טוב, ואם לא, אז הם צריכים לכתוב על זה. בדיוק. פחות זה קיים. אבל תראה, הבעיה היא כזו. מה אתה עושה כשאתה צריך לכתוב סיפור, או קטע מתוך סיפור, שבו, מה לעשות, זה מדובר בעיקר על קטע אקשן. זה יכול להיות... קטע סקס, זה גם יכול להיות כל קטע שאין בו הרבה דיאלוג, אם זה מרדף או קטע של מכות, או כל מיני דברים שכאלה. ולפני שאני אצלול לאיך עושים את זה, אני חושב שזה כדאי לציין פה נקודה יפה שאתה העלית בשיחה שלנו לפני התוכנית, והיא שבעצם קטעי סקס, למשל בתוך סיפור, זה לא משהו שאנחנו רוצים להכניס יותר מדי, נכון?
תראה, הדעה שלי, זה בדיוק מה שאמרתי לך, הדעה שלי היא שאם אתם כותבים ספר, קרוב ודאי שאיפשהו יש שם אנשים שיעשו סקס. עכשיו, אם זה לא רלוונטי לסיפור, זאת אומרת, הם בני זוג והם עושים סקס, אז למה אני צריך בכלל לשמוע על זה, שהם עשו סקס? כמו כל דבר, אם זה נמצא בספר, הוא משרת מטרה. אם יש שם בני זוג שרבו כל הזמן, או היו פרודים, ופתאום הם עושים סקס, יש לזה חשיבות לסיפור. כי כשזוג מחליט לעשות סקס, זה או כי הם השלימו, או כי הם לא יודעים שום דבר אחר, וככה חוזרים לדבר הבסיסי ביותר שהם מכירים, וטוב להם, ואחרי זה הם ירגישו חרה עם עצמם, וזה, יש איזה השלכות לסיפור. יש איזה חשיבות. אם כבר מגיעים לסצנת סקס, אני חושב שעדיף לכתוב, ואז הם יתעלסו, ואז הם יזדיינו, ואז הם שכבו, או כל דבר אחר, מאשר להיכנס לתיאור מפורט של סצנת סקס, שהיא לרוב, לרוב, מביכה לכל הצדדים, ולא בגלל שהיא מביכה כי היא על סקס, אלא כי היא מביכה כי זה כתוב רע.
כן, זה לא... בוא נגיד ככה, אני חושב שברוב הספרים שאתה תמצא תיאור מפורט כזה של זה, זה בדרך כלל יותר בעניין של קידום מחירות, אני חושב. זה המטרה האמיתית של הקטע הזה.
אתה זוכר ספר שככה קראת אותו, פתאום היה לך סצנת סקס שבלבלה אותך?
לא קופץ לי לראש... יש כל מיני ספרים שקראתי שיש קטעים כאלה, לא קופץ לי אחד שהיה טוב. באמת, כי...
אין טוב.
אני זוכר ספרים מסוימים או נקודות מסוימות שבהם היו רמיזות מאוד מעניינות לגבי הקטע הזה, אבל זה באמת לא משהו שהסופר נכנס לתוך.
אני ממליץ לכם לקחת את ספר שבט דוב המערות, שני הספרים הראשונים, או שזה הספר השני באמצע איפשהו, ואת הסנדק.
שם יש, אני מבין,
בסנדק קטעים בפרק טובים. הראשון, זה מתחיל פלוס מינוס בחתונה ובסצנת סקס. דוני, אני חושב קוראים לו בחור שם, מתואר כבעל איבר גדול ופועם וכל מיני דברים כאלה, שאתה יושב את הקורא ואתה אומר לעצמך,
what the fuck?
טוב, אוקיי, מה כן? ושב את הקורא מהערות, כל הזמן יש שם סקס, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. ואתה יודע, ומשתמשים בכל מיני מילים, ככה אפשר להבין למה אי אפשר לעשות סצנת סקס בספר. זכרותו המתגברת, עברו הפואם.
זה לא נשמע.
לחלוחית, כל מיני, לא יודע. חוץ מלהיות מאוים 90% מהזמן, אני לא יודע מה אני עושה עם הסצנה הזאת.
טוב, טוב, אנחנו חייבים לחזור, כמו שזה לא מפתה אותי לשמוע על זכרותו הפואמת.
בוא תתרכז, תתרכז רן.
בוא נתרכז, נתרכז זיו. ואנחנו רוצים לדבר על איך בעצם אתה כותב קטע אקשן שכזה. אז אני חושב שהדבר אולי הבסיסי ביותר שאתם צריכים לזכור, הוא להימנע מהקלישאות, אוקיי? קלישאות בכתיבה זה משהו שהוא מצד אחד מאוד מפתה, כי זה בדרך כלל התיאור הראשון שקופץ לך לראש כשאתה בא לתאר משהו, הוא בדרך כלל משהו שאתה מכיר טוב מאוד, כמו למשל זה וזה עבד כמו חמור, כן. או הוא הגיע לקו הגמר, אני יודע מה, הפקיע את השער בדקה 90, קלישאות כאלה, גאון כמו איינשטיין. כשאתם רוצים לתאר משהו, אם אתם רוצים לתאר אותו יפה, אתם צריכים להיות מקוריים. זאת אומרת, אתם צריכים לשבור בעצם את הקלישה, כדי שבעצם התיאור שלכם ייתן משהו חדש לקורא, ולא משהו שהוא פשוט צריך... קדימה, אוקיי, יאללה, עוד שורה, עוד שורה, נקרא, נקרא, ובוא נגיע לבשר של העלילה. קלישה היא סוג של עצלנות מבחינת הסופר.
לחלוטין.
עוד משהו שאני מניח שהוא בסיסי, בגישה שלך אל תיאור שכזה, הוא מה צריך לתאר. זאת אומרת, קל מאוד בכתיבה, במיוחד לאנשים שכתיבה זורמת אמור עבורם, להיכנס לתיאור יתר. זאת אומרת, פסקאות על גבי פסקאות ומשפטים ארוכים, שמתארים דברים שבעצם הקורא יכול בדרך כלל להסיק אותם לבד מעצמו. זאת אומרת, אני מניח ש... אם אנחנו מתארים איזשהו מרדף, העובדה ששני האנשים רצים מהר, היא מובילה לכך ששניהם כנראה מזיעים. אם אתה הולך עכשיו לכתוב 30, 40, 50 מילה על זה שהזיעה נוטפת מגבם, והעגלי הזיעה נטפו על עיניהם, כן. אין לבזה משהו באמת שהקורא צריך לדעת. הוא די מניח שאם הם רצים והם לא רצים בתוך פריזר, כנראה שהם מזיעים. תנו פתח לדמיון של הקורא. לדמיון של הקורא בספר הוא אולי הכלי הכי חזק שלכם בכתיבה. זה היתרון של כתיבה על פני קולנוע. הקורא יכול להשלים הרבה פרטים.
אם נסתכל למשל על דוגמה של קרב חרבות, יש לכם שתי דמויות שנכנסות לקרב חרבות. אני חושב שאם, ברור שאני חושב, כי אני מדבר על עצמי, אני הלכתי לאיבוד רגע בעצמי, בכל מקרה,
נמצא את עצמך זיו.
מה שחשבתי הוא, שאם נמצאים באמת בסצנה של קרב חרבות, ואתם כותבים, הוא שלף את חרבו והם נלחמו, לקורא יש עשרות סרטים שהוא ראה, וכל מיני תחרויות ספורט בסייף, וכל מיני דברים שהוא יכול לתאר את הקרב הזה. הנקודות החשובות באותו קרב, זה כאשר אחד מהם מתגבר על השני, וככה מעיף לו את החרב, או חוסם אותו. או כשאחד כמעט דוקר את גרונו של יריבו. זאת אומרת, אותם נקודות, אותם highlights, שבעצם גורמים לי כקורא, לחשוש לחייו של הגיבור, או להתלהב מזה שהוא מפיל ומכניע את היריב שלו. במקום להתעסק עם כל אונגארד שהוא עשה ואיך הוא הניף את החרב בידו הימנית בזווית כזו או אחרת, זאת אומרת, זה לא מניואל ללמוד איך להילחם בסייף. זה לא מה שאנחנו כותבים.
אנחנו צריכים לתת לו איזה שהם נקודות בסיסיות להאחז בהם, לדמיון שלו שיכול, דברים שהוא חייב לדעת לגבי התפתחות הקרב, לאו דווקא כל תיאור קטן. שזה נכון. זה באמת נכון. כשאתה, עוד טיפ מאוד נחמד שקראתי באיזשהו מאמר שעסק בנושא, הוא שבתור סופר יש לנו את היכולת לעשות זום אין. כשאנחנו אומרים זום אין, אני מתכוון בתיאור של חלק מאוד קטן מהסצנה שיכול לתת לדמיון של הקורא אפשרות להשלים אותו. למשל, אם זה קרב חרבות, אז אם אחד הגיבורים נושך את שפתיו, ואתה מתאר את זה במשפט או שניים, זה כבר אומר משהו. זאת אומרת, זה יכול להחליף פסקה שלמה של הרהורים לגבי האם אני הולך לנצח בקרב הזה ומה זה יעשה לי. אם מדובר על מצב שבו הגיבור נמצא בלחץ מסוים, לפעמים תיאור של קמת במצח יכול לתת כבר נקודה מאוד חזקה שהקורא יכול להינעץ עליה.
בהחלט, אלו
דברים,
בהחלט.
כלי שבאמת יכול מאוד מאוד לעזור. אני יכול להגיד לכם מניסיוני, שבדרך כלל משפטים ארוכים בתיאורים, משפט ארוך, אני מדבר משפט שנמשך, בוא נגיד, יותר משורה בדף, הם הורסים קצב של תיאור אקשן שכזה, או סצנת סקס טובה. אם אתה רוצה ליצור קצב, והנושא הוא בעצם משהו, קורה משהו פיזי בסצנה הזו, תכתוב משפטים קצרים יותר. אל תאבד את הקורא שלך עם משפטים ארוכים ומסובלים, זה באמת קל מאוד לאבד את
זה נקודה מאוד טובה. באופן כללי, בכתיבה יש את העניין שכל משפט צריך לעשות משהו אחד. זה המשפטים כאלה שהופכים להיות מורכבים. הוא הרים את החרב באותו זמן, הרים את מגנו בשעה שחברו התגנב מאחור כדי לתקוף את יריבו אשר הניף את גרזינו על ידידתו אשר אמרה ועמלה לידידתה שנעשתה, אין נקודה.
והקורא, הקורא יחד עם הגיבור, הקורא.
אחרי 200-400 מילים, סוף הפסקה בעמוד הבא, יש נקודה.
כולם מתעלפים.
משפט עושה משהו אחד. וכמו שאמרת, במיוחד באקשן, שאתה רוצה טק, 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 אתה רוצה לעבור מנקודה לנקודה ולתת תחושה של הקרב או של הדחיפות. לא משנה, אם זה לא קרב, אם זה, לא יודע, מפרקים פצצה. יש איזושהי תחושה של בהילות ודחיפות שנהרסת כשאתה מתחיל להימרח עם הפסיקים, או אולי גם אפילו בלי פסיקים, אתה פשוט אוטוסטרדה.
אוטוסטרדה, באותה הנשימה שאנחנו אומרים את זה, אז הסופר, בוא נגיד, זה הסופר הטוב, אבל הסופר המצוין, ואני נותן פה פרסומת, הפנה לפרסומת כלשהי, הסופר המצוין יודע לשחק עם הקצב במקומות הנמוכים. זאת אומרת, אוקיי, אתה כותב מהיר, אתה כותב בקצב הנכון של הצנה והכל, אבל אז מגיע קטע שאתה צריך קצת לשבור את הקצב הזה פתאום. אז לפתע פתאום בנקודה קריטית בתיאור של הסצנה, אתה פתאום מעיט את הקצב, מכיוון שאני לא יודע, לגיבור שלך פתאום יש הרהורי חרטה, או בגלל שהגיבור שלך פתאום צריך לעשות משהו מאוד מסובך, והזמן כביכול מעיט מסביבו, מכיוון שהוא מאוד מרוכז, אתה לפתע שובר את הקצב, ואז כשאתה מגביר אותו מחדש, הדיסוננס הזה בין מהיר, איתי מהיר, הוא נותן תנופה מאוד חזקה לטקסט, ואפשר גם להגיד שאם אתה כותב כל הזמן, אם אתה כותב סצנה שבה אתה כותב מהר כל הזמן, משפטים קצרים, אקשן מהיר, זה גם יכול להתיש. זאת אומרת, לאורך זמן, כמה אפשר לקרוא, זה באמת מתיש את הקורא. יש פה איזשהו משהו שצריך להתרגל, אחרי כמה זמן, האפקט קצת דוהה. הקורא מתחיל להיות קצת אדיש לקצב המהיר הזה, ולכן שינוי של קצב הוא גם משהו טוב בתיאורים שכאלה.
טולקין עשה, לא עשה הרבה דברים טובים, אבל משהו אחד שאני כן אוהב אצלו, הסיפור נהדר, אני מאוד אוהב ושמחתי על הסרטים, שמחתי מאוד על הסרטים, כי לקח לי לקרוא את סדרת הספרים אותו זמן שלקח להם להפיק את הסרטים, אוקיי? פלוס מינוס, הייתי עושה הפסקות כל פעם וחוזר אחרי שנה. ומה שהוא כן עשה, שבסנות הקרב שלו, כשיש לנו את גימלי וגימלי הגמד, ואיך קוראים לו האלף, לגולס.
כן, לגולס.
אז כשהם נלחמים, הם כל הזמן סופרים כמה אורקים כל אחד מהם הרג. וזה מין משהו שחוזר, זאת אומרת, זה מין קטע הומוריסטי שחוזר על עצמו לאורך כל הספר. הם כל הזמן מודדים מי הרג כמה. אז תוך כדי הקרב, אם מדי פעם נזרקים כאלה משפט, כי אני נלחם עכשיו, אני לא מדבר. זה קצת לא לעניין. אבל הקטע ביניהם שהם סופרים, זה גם מראה את האופי התחרותי שלהם. זה גם שובר את הרצף שאתה כרגע, זה שאמרת בעצם, שבירת הרצף של הקרב, ופתאום נותן לי איזושהי התנחת ומשהו אחר. זה גם מצחיק, וזה נחמד, כי זה פתאום כזה מקל על כל הסצנה. זאת אומרת, בזה שהוא בסך הכל אמר שגימלי אומר כמה הוא הרג, ולגולס אומר, באמת, זה משפט אחד שהוא הוסיף, הוא הרוויח הרבה יותר דברים, מאשר אם הוא סתם היה ממשיך ומתאר את הסצנה בפשטות. רק מה שקורה.
אכן. כנראה שיש סיבה שזה ספר שהפך לקלאסיקה קלט.
לא היה שום דבר אחר לקרוא, זו הסיבה.
תראו, מאזינים, המכתבים הזוהמים, הכללות והנאצות, זה רק לזיו, זה לא אני. אני נורא אוהב אותו, אני מבקש. ועם מכתבי נפץ וכאלה בכלל, זה לא אני, זה לא אני מבקש. טוב, אני חושב שזה מסכם יפה, אולי עוד טיפ אחד אחרון שאפשר כן. להגיד, אבל זה משהו שבאמת כללי מאוד, וזה, תכתבו בקול אקטיבי, זאת אומרת, נכון. הוא עשה, הוא ביצע, הוא התקיף, הוא זה, ופחות בקול פסיבי. תקפו אותו, הוא, לא יודע מה, ואני חושב את הכוונה, קשה לי פה לתת דוגמאות לשלוף, אבל אם הוא פסיבי בסצנה, ואין לזה סיבה אמיתית, זאת אומרת, זה לא איזשהו משהו שאנחנו רוצים להראות שהגיבור הוא בעצם חלשלוש, או יש מטרה לפסיביות הזו, אז אקטיביות יותר מעניינת, במיוחד בסצנות מן הסתם של אקשן. זה יותר מושך, אבל אני חושב שזה באמת, כל אחד יכול לבחור לעצמו את הכל.
דוגמה קלה, במקום סתם, אתה מתאר משחק טניס, במקום להגיד, הכדור נחבט בעוצמה, להגיד, הוא חבט בעוצמה בכדור.
נכון מאוד, בדיוק. זה בהחלט, זאת אומרת, זו אותה פעולה, אבל פתאום זה הופך להיות משהו הרבה יותר מעניין ומסעיר. בוא נגיד את זה ככה.
כן.
אוקיי, אז אני חושב אפשר בעצם לסכם את הנקודות העיקריות ששוחחנו עליהן בפרק הזה. אם אתם צריכים לכתוב סצנת סקס טובה, או לחילופין סצנת אקשן כלשהי, אז קודם כל תחשבו טוב טוב אם אתם רוצים אותה, כי כמו שאמרנו, אם זה לא מקדם את העלילה ולא מקדם את המחירות של הספר, אין לכם בדרך כלל סיבה אמיתית להכניס את זה, זה עלול לפגוע בכם. אם אתם חייבים לעשות את זה ואתם רוצים לעשות את זה, תימנעו מקלישאות, תתארו רק את מה שצריך, לא יותר מזה, אל תשעממו, תשמעו על הקצב שלכם. תימנעו ממשפטים ארוכים, תכתבו משפטים זריזים, מהירים, כדי לתת את הקצב המהיר של האקשן, ותדעו גם לשנות את הקצב הזה כשצריך, כדי להגביר את האפקט הדרמטי, ואתם יכולים, אם אתם רוצים, לעשות זום אין ברגעים מסוימים על פרטים קטנטנים שיכולים לתאר יותר ממה שאולי תיאורים גורפים של סצנות גדולות ייתנו לכם בהרבה הרבה יותר מילים. יש משהו שהיית רוצה להוסיף?
סיכמת יפה, אבל הייתי רוצה ברשותך לבקש ממך, ברשותך שוב, שאולי תיתן תרגיל כתיבה שקשור לדבר הזה, כי אנחנו אמרנו שבכל תוכנית אנחנו ניתן תרגיל כתיבה כלשהו. אולי תן להם איזה משהו לעשות.
הנה מאזיננו היקרים התרגיל שלכם להפעם. את מושל קליפורניה, רובכם מכירים, מיסטר ארנולד שוורצנגר. אז ככה, שוורצנגר, אני לא יודע אם אתם יודעים או לא, בימי ראשית הקריירה שלו כשחקן, היה גם שחקן בסרטי פורנו.
כן.
אני אישית לא ראיתי אותו בתקופה הזו, אני הצטרפתי לקריירה שלו בשלב יותר מאוחר.
אני השתלבתי אולי... יום אחד אחרי כשהוא עשה את הרקולס בניו יורק.
הרקולס זה באמת מוקדם, אז הוא באמת היה עוד צעיר. אבל לפני זה הוא היה שחקן בכל מיני סרטי פורנו וכאלה, ודרך אגב זה רק מראה לכם שגם אם אתה שחקן פורנו, אתה יכול להיות אחר כך
מושל.
ואפילו מושל טוב, אני מתאר לעצמי. אתם מתבקשים בתרגול שלכם לבחור איזשהו סרט מהקריירה של שוורצנגר. זה יכול להיות סרט הפורנו שלו, אבל כנראה שאתם תבחרו, אם אתם מעלים את זה לפורום, תשתדלו לבחור משהו מהרפרטואר המאוחר יותר שלו, כן. שליחות קטלנית, מה שזה לא יהיה, ואתם תכתבו סצנת אקשן של סרט ההמשך. שליחות קטלנית 4, כדוגמה, שבה
טרמינטור...
כן, שליחות לוהטת, שליחות גורלית מאוד מאוד גורלית.
קטלני במיטה.
כן, תמצאו לעצמכם את מה שאתם רואים, קטלני במיטה, כן? I'll be back. ויש לכם מסגרת 300 מילה, נגיד 400 מילה מקסימום, תכתבו סצנת אקשן כזאת, שבה משתתף מר שוורצנגר. אתם מוזמנים להעלות אותה לפורום שלנו, שנמצא ב-www.ranlevy.coil, זה האתר, שם תמצאו קישור אל הפורום, אתם מוזמנים להעלות, ואנחנו ושאר המאזינים נשמח לתת לכם הערות והערות באלף.
וגם אתם בעצמכם, תעירו לאחרים, כן? זה כל העניין, שיתופיות. כמובן.
ונזכיר שהאתר של כתיבה 101, האתר שבו תמצאו את כל הפרקים הקודמים של הפודקאסט שלנו, הוא www.zivkitaro.com/writing.
בנוסף לפודקאסטים עצמם, אתם תמצאו פה גם עוד מספר דברים באתר, מאמרים שונים ומשונים, רעיונות עם יוצרים, כל מיני דברים שאנחנו מוצאים. תמצאו גם את החנות. בה תוכלו להזמין מגוון, בעצם המגוון שלנו כרגע כולל 4, אבל אנחנו דיברנו לא מגוון על אי-פאבינג וכל מיני כאלה, אז תמצאו ספרים ומוצרים אחרים שרן ואני אחראים עליהם. וגם יש לנו שם את הספרייה, והספרייה היא מקום נהדר שאליו אנחנו מעלים ספרים בתחום הכתיבה שהשפיעו עלינו. תמצאו שם, זה לאט לאט גדל, כי יש המון ספרים כאלה ואנחנו בוחרים אותם בקפידה. דברים שיעזרו לכם בסגנון, בכתיבה, ברעיונות, בכל מיני דברים. אז שווה להיכנס לאתר ולעיין בו ולראות מה יש בו.
הרבה הרבה תוכן איכותי בשבילכם. זהו, אני חושב שאנחנו בזאת תסגור את הפרק הזה?
אנחנו נסגור, כי די.
די, עד כאן, מספיק, עד כאן.
עד כאן, יש סקס לעשות הלילה.
כן, צריך לעבור מתיאוריה למעשה.
ודאי, אני אגיד לך עוד משהו אחד ככה, נסגור עם זה. ככל שכותבים יותר ועושים גם את התרגילים, וככל שנכנסים לזה, אתם מוצאים את עצמכם, מייצרים פיצול אישיות קל. זה מין דמות כזו שישבת לכם על הכתף, והיא לא מלאך או שטן שאומר לכם מה לעשות, אלא פשוט צופה, או מציצן אם תרצו. שכל הזמן מתעד את הדברים שקורים. אתם תגלו שנוצר לכם מין מציצן כזה שהופך אתכם למאוד מודעים לעצמכם. והמציצן הזה הוא מאוד לא נעים כשאתם במיטה.
שמע, זיו, אני לא יודע, אצלי המציצן בקטעים האלה הוא לא...
הוא לא?
לא, אני משאיר אותו עמדי בחדר של הכתיבה יותר. אבל תראה, מה שחשוב, זיו, אל תעשה את מה שהקולות אומרים לך.
לא.
מה שהקולות אומרים לך, אל תעשה, באמת. זה הכי חשוב.
לילה טוב, בוקר טוב.
שיהיה לכם שבועיים נפלאים, ואנחנו נתראה בעוד שבועיים. עד כאן, הפרק הזה, להיט, ראות.
ביי ביי.